המהר"ל נכנס בשני הפרקים הללו בכ"ה וכ"ו לבירור כל המהלך שאנחנו עושים דרך שמות השם ודרך בחירת המושג פקוד פקדתי כנקודת הישועה והגאולה של האומה הישראלית. זאת אומרת, עד עכשיו זה התבטא לנו יותר ברמזים של איך הקדוש ברוך הוא בחר לפגוש את משה רבנו במדבר, דרך ההגדרות, משה היה רואה צאן יתרו, ודרך איך שהוא הופיע עליו בסנה וקרא לה משה משה, והכל היה ברמזים, עוד לא היה את המרכז של ההתגלות. בסוף פרק ד' הוא כבר כן נכנס לתוך ההתגלות, הוא מביא אותם לארץ טובה ורחבה, ארץ טובת חלב ודבש וכולי, אבל פה בפרק כ"ה משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, הפעם ראשונה שמשה מגיב לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? זאת אומרת, מסביר המהר"ל מה זה מה שמו, מה דרך ההתגלות, איך הולכת להופיע ההתגלות האלוהית עכשיו במציאות הזאת של יציאת מצרים, ועל זה השם עונה לו את שמו, שתי שמות השם שמופעים ומוסברים כאן בפרק, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר לו מדילי, לך ואספת את זקני ישראל ותאמר להם פקוד פקדתי. אז רואים ששני הביטויים הללו של הפקידה ושל שמות השם זה הבחירה של הקדוש ברוך הוא לבטא את המגמה של הגאולה הזאת. זאת אומרת, על פניו זה אמור להיות מתאים למגמה שכבר זיהינו בתהליכים שאנחנו עוברים ביחד עם משה רבנו. משה רבנו התחיל לעבור תהליך בעצם לידתו ופעתו בעולם, אבל תיקר התהליך אמרנו שהתהליך קורה אחרי פרק כ"א. פרק כ"א מופיעה השתוקקות מלמטה, הזעקה של האומה הישראלית, הקדוש ברוך הוא שומע את נעקתם, ומתוך זה אמרנו שמפרק ב' בעצם מתחיל מהלך חדש, הוא מהלך יותר מרומם, שמתבטא כשהקדוש ברוך הוא מחליט על היציאה לדרך של הגאולה הזאת. אז פרק ב' מדבר כאמור על שתי שמות השם, המהר"ל תמה בכלל על הסוגיה הזאת, מה השאלה היא זאת, מישהו לא יודע את שם השם, הרי אבותינו הקדושים כבר לימדו אותנו, ומסתום במצרים התפללו, ופנו אל השם, בשם שלו, כולם יודעים מה שמות השם. אומר המהר"ל, כך אמר משה, מה שמו המורה על הגאולה? אין ספק, אחר שאתה בא לגאול אותנו, אתה יודעת איך הגאולה מסודרת מאיתו התברך, שמותיו מורים על פעולותיו שהם מסודרים מאיתו. אז הופעת השם היא הגדרה של מה הולך לקרות. כך אומר גם במדרש הבא, בהמשך הפרק אומר, מביא מדרש משמות רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לפעמים אני נקרא בשדי, לפעמים בצבקות, לפעמים באלוקים, לפעמים בהשם, וזה הכל לפי מעשי אני נקרא. זאת אומרת, השם השם מורה על צורת הפעולה וצורת המעשה, איך היא הולכת להופיע עכשיו, בגאולה הולכת ונחשפת לפנינו. במובן הזה, כשאנחנו נפגשים שם השם, אנחנו נפגשים בעצם עם צורת הפעולה, עם הסדר שהולך להתברר לנו. אז בולט כאן שהמהר"ל מבדיל בין שתי שמות, שם הראשון, אהיה, אשר אהיה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם ישראל, אהיה עמהם בשיעבוד זה, אהיה עמהם בשיעבוד אחר. על זה אומר לו משה רבנו, מה עכשיו, דיה לצרה בשעתה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צודק, אז תגיד להם רק, אהיה. ואמר לו מסביר, שוודאי הקדוש ברוך הוא זה משהו התכוון מראש, שמשה לא יחשוף להם את כל המורכבות שעוד תהיה בהמשך, אלא יחשוף רק את האהיה הראשון. מה זה שם אהיה? אז אמר לו שההגדרה פה זה, אומר לשון מדבר בעדו. המדבר בעדו אל זולתו נגלה אליו. להפוקי מהשם הבא, שם הוויה, שהוא שם המיוחד, שם העצם, הוא נתלה, הוא עומד בעצמו ולא נתלה בדבר. שם אהיה, הוא מדבר בעדו. כשהאדם מדבר בעברית, הוא משתמש באות א' בהתחלה, לבטא את הפעולה שהוא הולך לעשות לזולתו. אני אעשה לך, אני אשמע בקולך. בסדר? האלף היא מחברת אותי לאיזושהי פעולה שהולכת ומופיעה מול העיניים, פעולה עתידית שבה אני אעשה, והיא קשורה גם לזולת שיושפע ממנה. זה נקרא מדבר בעדו, נמצא ונגלה אל הנמצאים. זאת אומרת, מצד אחד יש פה את שם ההוויה, כן? כמובן יהיה, זה יושב על השורש של הוויה, אבל מצד שני זה ההוויה הזאת כפי שהיא תופיע בתוך המציאות. אהיה אשר אהיה. אגב, אונקלוס הוא מתרגם את אשר בתרגום, אז הוא משתמש בדי, או בדי או בדי, כאילו, תלוי אם זה מילה עצמאית, או שזה מתחבר למילה הבאה, כן? אבל זה ש, זה שין החיבור. אבל פה, את המילה אשר, אז הוא מתרגם אשר. זאת אומרת, הוא משאיר אותה אשר. יהיה אשר יהיה, זה לא אשר מחבר כזה, בסדר? אלא זה גוף השם. יהיה אשר יהיה. אבל בכל זאת, למרות שזה גוף השם, יהיה אשר יהיה, שלוש מילים, אפשר לחתוך את השם הזה ולהגיד גם חלק ממנו. אפשר להגיד יהיה. בשם הוויה או בשמות אחרים, זה יהיה מוזר אם פתאום יחתכו לנו אותם. אני נגלה לך בצווקות. טוב, אבל פעם נגלה לך רק בצו. לא יודע, זה, אין דבר כזה, לא הכרנו את המושג הזה. יכול שאפשר להשתמש בזה. אבל אנחנו לא מכירים את זה באופן פשוט. כאן אנחנו רואים בתורה רגילה, שעכשיו יהיה אשר יהיה, יכול להיות גם יהיה. זאת אומרת, יכול להיות התגלות חלקית של המציאות הזאת. יהיה אשר יהיה, אני יושיע אתכם מכל צרה. נכון, השם הזה הוא לא שם שמורה על הגאולה המוחלטת, הוא לא שם שמורה על השלמות האינסופית, אבל הוא שם שמורה על העובדה שהוא נמצא להם ומוציא אותם מצרות שעכשיו יש להם. עכשיו יהיו צרות, גם אחר כך יהיו צרות. בסוף הפרק, מהר"ל מביא להסברה הזאת את רבי יצחק. רבי יצחק אומר, שלוש פעמים נאמר יהיה. למה שלוש פעמים? עבר ועתיד. זאת אומרת, יש הרבה צרות בעם ישראל. בכל נקודה זמן על הציר, כשיהיה צרה, יופיע הקדוש ברוך הוא בשם יהיה, ויושיע אותם מן הצרה.
אבל... זה שם שמבטא את ההשגחה, בעצם השגחה פרטית.
מבטא את ההשגחה, מבטא את הפעולה האלוהית. שהפעולה האלוהית באמת גם תוציא אותם מן הצרה הזאת. עד עכשיו לא היה יהיה. כי הם היו בתוך המציאות הקשה המצרית נתונים לה, באמת, למקרים, כמו שמר"ל אמר, ועכשיו הקדוש ברוך הוא משגיח מופיע עליהם ומושיע אותם מתוך צרתם. זה לא ישועה אינסופית. כי אחרי הישועה הזאת, כבר אנחנו יודעים מראש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עם ישראל אתה לא חייב לגלות את כל הסיפור הזה, המסובך הזה, המורכב שיש בו. אבל לך, אתם החכמים, ראוי שתדעו את שם השם כפי שהוא מופיע במילואו, שם יהיה מושיע כרגע מצרה נקודתית, אבל אין בו הבטחה שלא תבוא אחר כך עוד צרה אחרת. ולכן הוא יכול להיחתך, להופיע בחלקיות, ובמהותו הוא עוד לא חושף את כל הגודל האלוהי, אלא מופיע רק חלק מן הדבר הזה. לכן משה רבנו יכול להידיין עם הקדוש ברוך הוא על מה נחשוף מתוך השם הזה, האם נכון לחשוף את כל השם, נכון שלא לחשוף את כל השם, אומר הקדוש ברוך הוא מלכתחילה, אני גם התכוונתי לזה, שוודאי לא נגלה להם עכשיו ונחשוף זה רק בשבילך, חשיפת כל השם הזה, אם הם ישאלו אין ברירה, אבל עדיף שתודיע להם מראש, זאת אומרת שם יהיה, אומר המהר"ל, זה אכן הקדוש ברוך הוא מחיה את המציאות, נותן מציאות לעולם, הוא עכשיו שולט, הוא עכשיו מנהיג, הוא עכשיו מושיע אותם, אבל ההוויה האלוהית הזאת היא רק מושיעה אותם בהופעה נקודתית. לעומת זה כשהוא ממשיך אחר כך, אז הוא אומר אחר שהודיע השם למשה את השם הזה, אז הוא חשף לו עוד שם, וזה שם הוויה. השם אלוהי אבותיכם, זה השם הוא המיוחד. השם הזה זה עניינה של הגאולה. בסדר? ואומר המהר"ל, לכן זה לא מתחיל בשם באות ה', זה מתחיל באות י'. כי האות י' מורה על איזושהי נקודה שלמה. י' מורה על תכלית וצורה אחרונה. תמיד שאדם סופר, הוא נעצר בי'. כן? הוא מגיע עד ה-10. כשהוא מגיע ל-10, הוא סיים מהלך. הוא סגר את הכל. כל עוד הוא ספר בהתחלה, אז הוא רק ספר, אבל הוא עדיין לא גמר. יש לך עוד עבודה. צריך עוד להתקדם. אבל כשהוא הגיע ל-10, הוא גמר לספור את כל הספירה, מתחילים מחדש. אז כך גם פה הוא אומר, היוד בסוף כל מספר לא יעלה רק עד 10. ואז הוא מסביר את ההבדל בין שתי השמות הללו. שם ההיה מורה על תחילת הפעולה. שורש האילן. שורש האילן כמובן, הוא נותן קיום האילן, הוא מחיה את המציאות, הוא מפריח את האילן, בלי שורש האילן הזה ייפול. אבל זה עדיין לא העמידה התכליתית השלמה. שם העצם, צורת כל הנמצאים. הכל יש עמידה בצורתו, שם הדברים עומדים בצורתם השלמה. זאת אומרת, נראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחשוף למשה רבנו שתי פעולות. ושוב, גם הוויה זה שם. ואם זה שם, אז אמר המהר"ל, אז השמותיו מורים על פעולותיו, שהם מסודרים איתו. גם הוויה, זה לא העצמות האלוהית חלילה, זה מורה על פעולה אלוהית שהולכת ונחשפת בתוך המציאות התחתונה. בסדר? רק שם יהיה מורה על גאולה ממקום מאוד 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 גבוה, מאוד 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 יסודי. זה מתחיל מהשורש של האילן. שם יהיה מורה על כך שאפשר עכשיו להתחיל לבנות את כל התהליך, מאלף. פעולה מאוד מאוד יסודית שהולכת ובונה בתוך המציאות. ואחר כך בא על גבי זה שם הוויה שמורה על התכלית, על המגמה, על הצורה השלמה, על מה שאנחנו הולכים לספור עד הסוף. אתה מתחיל לספור מאחד, שהתחלת את האחד, אז הנה עכשיו יצאנו לדרך. אבל י' זה הסוף במעשה מחשבה תחילה, זה מורה על פעולותיו כשהן יהיו שלמות ומסודרות. לכן בשם הוויה אין הוויה אשר הוויה. זאת אומרת, זה לא עכשיו זה יהיה ככה, אבל אחר כך יהיה עוד צרות, ולעתיד לבוא נצטרך שוב לבוא ולחלץ אתכם מאיזושהי תצורה כזאת או אחרת. נראה שפה שם הוויה זה כמו הופעה של שלמות, הופעה של סיום הדבר.
יש כפול. יש שם השם,
אנחנו מכונן. מה זה עוד פעם?
יש שם השם כפול. שם השם, אנחנו
מכונן,
ויש כאילו השם
לפני
אחר.
זה לא
אותו שם. כן, בדיוק. אז זה שתי שמות, כאילו. אתה חוזר על השם פעמיים. אתה רוצה להגיד את שם השם פעמיים, כמו שלמדנו בפרק אבדל, שאומר את שם משה פעמיים. כן, אבל זה לא שם אחד שכולל שני הצדדים הללו ואפשר לחתוך אותו באמצע. לכן הוא אומר, זה שם, שם שהוא שם נסתר. שם מדלת אותיות, חכמים מוסרים לתלמידיהם פעם אחת בשבוע. אסור לחשוף אותו, נכון? כתוב שם בגמרא שהיה מורה שרוצה להגיד אותו, אמרו לו, להעלם, להעלם אותו, צריך להעלים את הדבר הזה, למה להעלים? השם הזה הוא נעלם במהותו, כי הוא לא מתגלה עדיין במציאות. זה צריך עולם יותר שלם, כדי ששם הוואי יוכל להתגלות במציאות. לכן שם יהיה, אני יכול להגיד ככה. בסדר? ולעומת זאת, שם הוויה, אנחנו לא יכולים אפילו להגיד אותו. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. אתה רק מזכיר את העובדה שיש שם הוויה. בסדר? אבל אסור לך לחשוף את שם הוויה, כי שם הוויה במהותו הוא שם ששייך לעולם הנסתר, לעולם שעדיין לא מתגלה אלינו, לעולם שאנחנו שואפים אליו, ויבוא יום, והוא לא רק יגאל אותנו, יושיע אותנו, אולי ביטוי יושיע, יותר נכון יגאל, לא רק יושיע אותנו מכל מיני צרות, אלא ממש מורה על הגאולה השלמה. בסדר? נדמה לי ששתי השמות הללו, זה מקביל לשני המהלכים שבאנו עד עכשיו, שמשה רבנו הולך ונדרש ממנו להופיע בעולם, שמהלך אחד יותר ליווה את הסדרת פרקים הראשונה, והמהלך שני נוסף אלינו סדרת פרקים השנייה. בסדר? בפרקים תתווה ועד כף, אמרנו, זה סדרה של חמישה פרקים ראשונית, שבה משה רבנו הופיע בעולם. קודם כל, תמיד שהוא נבדל. הוא נפל עלינו, כמו שאומר בפרק תת זין, ממעלתו, מתנשאת, מעולם עליון. ירד אלינו, ולאט לאט הולך ונסף בפנינו, כשמשה מופיע במציאות, והולך וגדל במציאות, שמשה הוא צורתן של ישראל, הוא יצטרך ללכת ולגאול את האומה הישראלית, להושיע אותם מצרתם ולהשלים אותם. אבל אחרי זה, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר נחשף אליו, מפרק ב' אמרנו, התרוממנו לעוד מדרגה, אז רמז לו שם הקדוש ברוך הוא, שמשה ראה עולם חדש. אתה צריך להוביל את המציאות לא רק להשלים אותה, לא רק להושיע אותה מצרתה, אלא גם להוביל אותה לעולם חדש. עולם חדש שזה מציאות חדשה, מציאות איתנה, מציאות שעומדת בפני עצמה, שהיא תהיה שלמות של כל המציאות. אני חושב שמעין זה נרמז לנו פה בשתי השמות הללו. שם יהיה מורה יותר על השלמת צורתם של ישראל. עכשיו משה רבנו הולך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, מתחילים להושיע את האומה הישראלית, להשלים את צורתם, עד עכשיו צורתם לא הופיעה, הם היו כעובר בימי אמו, עכשיו הם הלכו ויחשפו. משה הוא לא רק נדל בעצמו, הולך להופיע את הצורה הזאת לכל האומה הישראלית. אבל שם הוויה מורה על פעולה יותר נסתרת, פעולה יותר גדולה, פעולה יותר עליונה, פעולה יותר עתידית, שעוד תלך ותופיע לפנינו, משה הולך לחשוף עולם חדש. עולם שבו, כמו שהוא אמר בפרק אבדלד, המציאות העליונה האלוהית תרד לתוך המציאות התחתונה, וככה היא תחיה. ארץ חמדה טובה ורחבה. נכון, יש בגמרא בגיטין, אמרה דורשת בנצח, שכשיש שם סביב הסוגיה של טור מלכה, שכשהאומה הישראלית בשלמותה, אז הארץ היא מתרחבת כמו אור הצבי. כן, זה בדיוק הרחבה של המושג הזה של הארץ חמדה טובה ורחבה. זאת אומרת, כאשר האומה הישראלית היא תחיה בשלמות גדולה פה, עולם חדש יחשף בפנינו. אבל העולם הזה הוא עולם נסתר. אחר כך באים אחרי החורבן, ובא שם אותו אחד בגמרא ואומר, נו באמת, נראה לך שחיו פה 60 אלף עיירות, ובכל העירה 60 אלף איש, זה לא יכול להיות. הוא אומר לו, ארץ צבי. אומר שם המראה בנזר פרק וב, שהוא מסביר את כל סוגיית טורמלכה, שכאשר ישראל מופיעים, אז עולם הטבע מוזז לקראת עולם חדש, ובעולם החדש הזה אין לכל המגבלות החומריות, הגשמיות, שאנחנו מכירים אותן, הן לא מעקבות. אז נדמה לי שזה מה שהמראה רוצה לרמוז פה, כך הוא מבין את הקדוש ברוך הוא בשתי ההתגלויות הללו, ששם יהיה מורה תחילת התנועה, תחילת התצורה, וזה גם מה שאנחנו נפגוש במציאות, לכן זה מה שהוא אומר לו, אומר לו, מה שמי, תאמר לו מה שמו, אומר לו, אהיה, זה השם. באיזה שם אני גואל אתכם, בשם אהיה. אבל יש גם שם הוויה שמתחבא פה מאחורי כל המהלך הגדול הזה. כן, שם הוויה כנגד העשירי, יהיה 10 מכות, יהיה 10 דיברות, גם שם הוויה מתחבא מאחורי כל המציאות. הם לא יפגשו את שם הוויה בצורה גלויה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. יכול להיות שיהיה נקודות רגיעות כאלה, כמו מתן תורה, או בהר סיני, או בים סוף, שיהיה איזו הופעה עליונה שלמה מוחלטת. אבל באופן עקרוני, באיזה שם אני הולך לגאול אתכם, אני הולך לגאול אתכם שם יהיה. והיה הזה, תדע לך, יהיה אשר יהיה. יהיו צרות, שרבנו אומר לעם ישראל שהוא נפרד מהם, כמה עם הזה, וזנח אלוהי נחר הארץ. יהיה בעיות, יהיה צרות, יהיה צריך עוד פעם יהיה שיגלה עלינו. זה השם שהוא עונה לו ישירות לשאלתו, באיזה שם, תשובה היא בהיה. אבל מאחורי שם יהיה, מופיע שם הוויה. ושתי השמות הללו עוד לא נגלו עד עכשיו בעולם. זאת אומרת, למרות שאבותינו הקדושים, כמו שאמר המהר"ל בתחילת הפרק, חיו בעולם, וגם הם הכירו את הקדוש ברוך הוא, והתפללו לו הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דיבר איתם, אבל שם המציאות הזאת לא הלכה ונחשפה. אומרת, לא הייתה ישועה מתוך הצרות בצורה השלמה הזאת, כמובן שהיה להם ישועה נקודתית, איפה ידבר על זה באותיות של כף ממנון, היה ישועות נקודתיות, אבל ישועה כזאת מוחלטת, ששם יהיה מופיע, וגואל ומה ישראל שלמה, מתוך צרה לתוך מציאות שלמה ונקייה, זה הם לא זכו להיפגש, וכמובן ששם הוויה היה נסתר גם שם אחרי הדברים, אבל הוא לא היה בצורה כזאת שמלווה את כל התהליך. אז אחרי שהמהר"ל הסביר שתי השמות הללו, הוא הביא את המדרש הנוסף הזה שהזכרנו קודם, שמות רבה, שבו הוא רוצה להקפיד ולומר שלא נתבלבל, גם שם הוויה זה רק שם. ככה זה נראה שזה מטרת המדרש הזה, שמות רבה, מה הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לדעת? לפי מעשה אני נקרא, שדי, צבקות, אלוהים הוויה. בסדר? גם הוויה זה לא העצמות האלוהית, זה לא הנבדלות האלוהית, זה רק מעיד על שם פעולה. ואף פי שאנחנו לא יכולים להשתמש בשם הזה, כי זה שם נסתר עדיין, אבל יבוא יום שאפשר להשתמש בשם הזה, אבל זה עדיין לא האלוהות בעצמה. ככה הוא מסביר בהמשך שמות, הוא מכמה כיוונים, אומר אי אפשר להתבטא כלפי הקדוש ברוך הוא בשם באופן עקרוני, כי שם מורה על עניין מיוחד. כן, הוא התברך, לא יבוא אליו דבר מיוחד, אין חוץ ממנו, לכך אי אפשר שיבוא עליו שם מיוחד. גם שם הוויה זה לא הקדוש ברוך הוא. בסדר, זה התגלות אלוהית דרך שם מסוים. למרות שהתגלות מאוד מאוד עליונה, והיא מורה על שלמות במציאות, והיא מורה על זה שאין יותר ירידות אולי ואין נפילות, אבל עדיין אין חוץ ממנו. לכך אי אפשר שיבוא לו שם מיוחד. כל שם מורה רק על דבר מיוחד, והוא יתברך לבוא לדבר מיוחד, לכך אי אפשר שיהיה נקרא בשם, לפרח כאשר שאל מה שמו, אז בעצם לא ענה לו מה שמו, אלא רצה להגיד לו, אני כמובן מופיע מעל השמות. לפי זה יש פה רק מדרגה שלישית בפרק. זאת אומרת, כשמשה רבנו עכשיו נפגש עם האלוהות, ומנסה להבין את פעולותיה ואת סדריה, אז יש פה שלוש מדרגות. יש שם הוויה, יש שם אהיה, אבל יש כמובן את העצמות האלוהית, שהיא גבוה מעל גבוה, הרבה יותר ניסית מעל כל הופעת, עניינם של השמות. כן, יכול להיות שזה קצת מקביל, גם כשלמדנו את משה רבנו, לפני שפגשנו את העובדה שמוביל לעולם חדש, ועוד לפני שפגשנו את העובדה שהוא משלים את המציאות, אמרנו קודם כל הוא טוב. טוב, אמרנו, זה הנבדלות שלו. בסדר? משה רבנו קודם כל נבדל מעולם עליון, שייך אלינו, עוד לפני שהוא פוגש את המציאות ומתחיל להשלים אותה. אז יכול להיות שמעין זה רוצה המהר"ל גם לבטא כלפי קודש הבריחו. קודש הבריחו הוא גם עושה כמובן שתי הפעולות הללו שהוא שולח את משה, ושזה הוא הביא את משה לעולם, את שתי הפעולות של השלמת תורת המציאות וההופעה של עולם חדש. אבל גם קודש הבריחו כמובן הוא שייך לעולם עליון, הוא ניסה ונבדל מאיתנו, שלא נחשוב שאנחנו יכולים לתפוס אותו ולאחוז בו בעזרת שתי השמות הללו, כאילו תפסנו משהו בעצמות האלוהית. אז לכן נדמה לי שיכול, לזה המהר"ל פה מתכוון קצת בסוף, שכמו שמשה רבנו הבן בעצם שיש שלושה מהלכים, יש את הנבדלות של משה רבנו שהתבטא בפרק ט"ז, יש את השלמת הצורה שלו, השלמת צורת המציאות שהתבטא בעיקר פרק י"ט, ואחרי זה יש את החשיפה של עולם חדש, שזה התבטא בפרק כ"ב, אז כנגד זה יש את הנבדלות האלוהית, זה עצם העצמות האלוהית, ויש שם אהיה, שזה ביטוי ראשוני של ישועה, ויש שם מוחלט של גאולה, שזה שם הוויה, אבל שוב, זה שמות, זה לא ההופעה האלוהית בעצמה, כמובן, שבה אין לנו שום נגיעה. אז זה, אני חושב, עיקר הבירור כאן בפרק. הוא מסיים בעוד איזה מחלוקת אמוראים, רבי יצחק ורבי יוחדן, הזכרנו את הקודם, רבי יצחק אומר, שלוש שמות, אני הוא עכשיו, אני הוא לעתיד לבוא, ההופעה הזאת כאמור הולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת, עבר ועתיד בכל הזמנים, זה שם כולל, אבל זה שם שהוא כל פעם מופיע בצורה חלקית רק מצד המציאות. ורבי יוחנן רוצה לנושב להוסיף את הצד הנסתר לזה, שיש כמובן צד נסתר מאחורי האי הזה, וזה כנראה שם ההוויה שהוא מתחבא מאחוריו. בסדר? אתה נחשף לאי, אבל תדע לך מאחורי הדברים העניינים מתנהלים באיזשהו סוד אלוהי שמלווה כל הזמן את המציאות הישראלית מצד הרבים, מצד היחיד. זה נדמה לי התמצית של פרק כ"ה של ההתגלות האלוהית לעולם. אני נוסיף לזה רגע, אני חושב שאת אותו מהלך, את אותו עיקרון, רצה הקדוש ברוך הוא לחשוף בפני זקני ישראל דרך המושג פקוד פקדתי כפלת הפקידה. בסדר, מהי כפלת הפקידה? יש פה ממש סתירה בתוך הפרק בין שני מאמרים סותרים לחלוטין, ונדמה לי שדרכם אפשר לחשוף שיש פה בעצם שני מהלכים בתוך הפרק. בחלק הראשון של הפרק, המהר"ל בירר את המושג פקידה. בסדר? מה הפירוש של מילה פקידה? ובסופו היה לו שאלה. אחרי שהוא הסביר, הוא הביא את הפירוש הראשון עיקר, הפירוש שני קצר כזה, אז הוא הקשה קושייה. זה מופיע בערך אחרי עמודה בתוך הפרק. מקשין על זה. מה ראיה במילת פקידה שמורה שהוא גואל אמת? הרי אפשר ששמע קבלה זאת. הוא יבוא ויאמר להם, פקוד פקדתי. יגידו לו, נו בסדר, כל ילד בן שש שמשחקים בגן, והם מתפללים ליום שיבוא הגואל, אז הוא בא ואומר לחברים שלו, פקוד פקדתי, וכולם קופצים ומתלהבים, ואומרים, נגיע פקידה. וכל אחד יודע שפקוד פקדתי זה הסוד, וכשיבוא הגואל הוא יגיד את זה, אז בסדר, מה ההתרגשות? שמעת הקבלה הזאת, אבא סיפר לך כשהיית קטן, שיש פקידה אלוהית. אז הוא עונה, אמר, אל תעות מעניין, יש לתרץ, ירא היה משה רבינו עליו שלום שלא ישמעו בקולו. כלומר, לא ייתנו לב להתבונן דברי משה עם אמת ורב עם לו, כי יחשבו אותו לשקרן, ולא ישמעו לו כלל. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, יאמר לשון פקוד פקדתי, ומה זה יעזור? דבר זה מקובל להם, לכל הפחות יגרום לשון זה שיתנו לב להתבונן על דברי משה, ואז יתאמץ להם דברי משה באותות אשר יעשה. זאת אומרת, פקוד פקדתי זה רק כדי, זה כמו הרב המקדים כזה, זה כמו, רק לרכז את האנשים, אתם שומעים? ואמרת פקוד פקדתי, מה, אולי זה הוא, אולי זה לא, הוא לא יודעים? ואז הוא יעשה אותות, האותות, מה יסמן שמשה הוא הגואל? האותות. אבל פקוד פקדתי זה רק סימן באלמה. אני חושב שכל המהלך הראשון של הפרק עובד עובר סביב הדבר הזה, שפקוד פקדתי זה רק איזה סימן לאיזה שהם דברים שהוא מחביא מאחורה. אבל אז המהר"ל עבר לפרק דרבי אליעזר. בפרק דרבי אליעזר הוא הסביר את החמש אותיות, אז נדבר על זה, ואז הוא אומר בסוף הפרק דרבי אליעזר ככה. שהסוד הגאולה עבר מאברהם, יצחק, יעקב, יוסף, שרח. טוב, כאשר בא משה ואהרון ועשו אותות לעיניהם, הלכו זקני ישראל אל שרח בת אשר. אמרו לה, בא אדם אחד ועשה אותות לעינינו כך וכך. איזה אותות? אנחנו יודעים איזה אותות הוא עשה, נכון? תכף נדבר על האותות האלה בפרק הבא. הוא עשה להם את ההנחה שנפח למטה, הוא הוציא את היד ואת את הצרת, הופך מים לדם. אמרה אליהם, אין באותות אלו ממש. מה אתם עושים לי אותות? מה זה פה? זה מצרים פה, מה אתם עושים לי תבן למצרים? אמרו לה, ועלו אמר, פקוד פקדתי. אמרה להם, הוא האיש שבא לגאול ישראל. כך שמעתי מאבא, ויאמן רק כי פקד השם. אם הוא אמר פקוד פקדתי, שני המאמרים הללו, שאחד זה מדרש חז"ל פורש, ואחד זה דברי מהר"ל מעצמו, הם סותרים לחלוטין. כי במהלך של המדרש, כל האותות זה צימס. בסדר, אותות, כל חרטום מצרי עושה לך אותות, מה אתה מתרגש מאותות? אבל אם הוא אמר פקוד פקדתי, זה גדר אחר לגמרי במציאות, זה ודאי האיש, ויאמן העם כי פקד. המהר"ל במפורש אמר הפוך. המהר"ל אמר, פקוד פקדתי זה כלום, אבל אם הוא עושה אותות, האם מישהו יכול לעשות אותות, אז זה כנראה סימן אלוהי. בסדר, אמר על פה בכוונה כנראה סתר את המדרש שעוד רגע הולך להביא, ודע שהולך להביא אותו, כדי אני חושב להראות לנו שיש כאן שני כיווני הסברה, שני כיווני מחשבה, סביב המילה הכפולה הזאת, פקוד פקדתי, שבעצם כל הפרק עסוק רק בשתי מילים, פקוד פקדתי. אז נדמה לי שזה שני הסברים הללו יתאימו לנו לשתי הסברים של השמות שלמדנו פרק קפה. מה ההסבר הראשון במהר"ל? מהר"ל אומר, פקידה זה פועל מיוחד. יש כל מיני פעולות שאדם עושה בעולם. והפעולות הן אותו דבר. זאת אומרת, כשאני רואה, אני תמיד רואה באותה שיטה. אין הבדל בין ראייה לראייה. רק יכול להיות שאני אראה פיל ויכול להיות שאני אראה קוף. יכול להיות שאני אראה חסד ויכול להיות שאני אראה דין. יכול להיות דברים שונים. אבל פעולת הראייה מצד הפועל היא בדיוק אותה פעולה. אותו דבר כשאני שומע, אותו דבר כשאני עושה פעולות, כל הפעולות שלי, יכול להיות שאני רץ לבית המדרש ואני רץ למקומות רעים. יכול להיות, אבל גוף הפעולה כשלעצמה הוא אותו גוף פעולה, הוא לא משתנה בשום דבר בהופעה מעשית. פקוד, פקידה, אנחנו לא כל כך משתמשים בביטוי הזה היום במציאות שלנו, אבל בתנ"ך זה מופיע. המושג פקידה אומר המהר"ל, זה פעולה שאותו פועל משתמש לפעולות אחרות לגמרי. יכול להיות פקידה בתצורה א', ויכול להיות פקידה בתצורה ב'. לא יודע, השם פקד את שרה, אז היא נכנסה להיריון, והשם עכשיו פוקד על צבא מרוב בדין, אז שם הוא בכלל מעניש אותם בהופעה אחרת לגמרי. ואת המושג פקד מתבטא כלפי פעולות שמבחינתנו פעולות שונות לחלוטין. ניגוד לפועל רגיל בשפה העברית וגם בתנ"ך, שתמיד פועל בתנ"ך מבטא את צורת הופעה מסוימת שאנחנו יודעים להגדיר אותה, לסדר אותה, לקמת אותה מול עינינו. המושג פקד זה דבר ששייך לכל הדברים ולכל העניינים. זה בעצם פועל כולל כזה, שם כללי כזה. תמיד כשאתה לא יודע מה להגיד, תגיד פקד, זה יצא נכון. תמיד דבר שהקונה מדברו. כן, לא יודע, זה לא, אולי זה מתאים להכל איכשהו. בסדר? אז תמיד תגיד פקד, זה יצא נכון בשם הפעולה. עניין פקידה, דבר שייך לכל הדברים וכל העניינים, בארץ, בשמיים, עבר, עתיד, טובה, רעה, אינו כמו ראייה או זכירה. זה פעולה מיוחדת לגמרי. אז מה זה אומר לגבינו? שאם הקדוש ברוך הוא עכשיו פוקד אותם, והוא לא סתם פוקד אותם, הוא פקוד, פקדתי, הוא פוקד אותם בצורה כפולה, זאת אומרת שהפקידה הזאת מעידה שיש כאן פעולות שונות ומשונות, מגוונות, שכוללות את הכל. זה ישועה גמורה. מכל הצרות זה יגאל אותם, מכל הבעיות זה יגאל אותם, זה יכלול טוב ורע, את העם ישראל הוא יושיע, את המצרים הוא יעניש, הוא יפעל גם בחסד וגם בדין, הכל ילך במקביל, כי זה דבר אחד שהוא כולל הרבה מאוד דברים תחתיו. זה מאוד דומה לשורש האילן, ששורש האילן הוא נקודה אחת, שממנה אחר כך צומחים מלא ענפים. יש עלים, יש פירות, יש ענפים הולכים ימינה, יש ענפים הולכים שמאלה. זה פעולות מפעולות שונות שכולם מופיעות מאותו שורש. ממשיך אומר המהר"ל גם, שבכלל המילה פקוד היא מרמזת לך על דברים נסתרים שמתחבאים מאחוריה. בפה יש א', בקוף יש ו' ופה, ובדלת יש למד ות'. הפקוד בעצם מעיד על כל מיני דברים נסתרים שהקדוש ברוך הוא עכשיו הולך להביא. כשאני אפקוד אתכם, אני אעניש את המצרים על השיעבוד, אני אעניש את המצרים על הגלות, אני אעניש אתם על העינוי המיוחד שהיה בסוף של השנה האחרונה שבה שחטו את תינוקות ישראל. העובדה שאני משתמש במושג פקוד מעידה על כך שיהיו פה הרבה מאוד גוונים של פעולות, הרבה מאוד הופעות שונות, הרבה מאוד צדדים שונים במציאות האלוהית, שהכל ילך ויופיע. זאת אומרת, פקוד פה, לפי הסברה הראשונה, זה יותר עניין של סימן. זה סימן לכל מה שהולך להופיע איתו, כל מה שהולך להופיע בו, כל מה שהולך להופיע מכוחו. לכן אני חושב, אמר לנו המהר"ל, בסדר, אל תתלהבו מהפקוד. הפקוד זה רק סימן באלמה, העיקר זה מה יבוא בעקבותיו, או מה הוא מסמן שיבוא. אבל הוא לא מעיד בעצמו איזושהי מציאות, הוא לא איזושהי סיבה חדשה שיוצרת מציאות, ואתה אומר, וואו, עד היום הייתי עיוור, עכשיו אני רואה, זה עכשיו איזו הופעה חדשה כזאת. לא, אני עוד מופיע הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד גוונים מוכרים, והפקוד זה איזושהי מילה כוללת כזאת, שהיא מסמנת לנו את כל הפעולות האלוהיות, איך הם ילכו ויגלו ויושיעו את האומה הישראלית ממצרים, פקידה נעלמה ופקידה נגלית, פקידה לטוב ופקידה לרע, פקידה לאלו ופקידה לאלו וכן הלאה וכן הלאה. לעומת זה, כשהמהר"ל עבר לחצי השני של הפרק, אז אני חושב ששם הוא מתמקד במושג פקוד משל עצמו. שם אומר המהר"ל, מדרש פרק דרב לזר, שיש חמש אותיות מיוחדות, מנצפח. גם אני לא יודע למה אומרים אותה מנצפח. זאת הגמרא אומרת, נכון? הגמרא במגילה וגם שבת אומרת מנצפח צופים המרום. אבל מנצפח זה לא לפי הסדר, זאת אומרת, היה צריך להגיד כמנפץ. לא יודע למה אומרים מנצפח, דווקא אולי אנשים יש להם שבאם ביאור בדבר הזה מעניין, כי אולי שזה איזה סוד, זאת אומרת, למה המי מראשונה דווקא, מסתומי יש, אבל לפי שהמהר"ל מסביר פה את מדרש פרק דרב לזר, אז הפוך, דווקא הכמנפץ הוא ממש לפי הסדר. הכף מגיע מאברהם, אחר כך היה תמים של יצחק, אחרי זה היה תנון של יעקב, זאת אומרת, זה דווקא מאוד במסודה. יכול להיות, זאת אומרת, עניין טכני.
רק לפיוט, רק יעבירו את הקף עד הסוף.
לא, גם בין המם לנונה יהפכו שם, לא? מנצפח. בין הצדיק לפה גם הפכו.
כן, הצדיק לפה.
מנצפח. אתה יודע.
שבת
אמרתי
ככה
בתפילה,
שזה גם מספקיד, זה גם...
הולך הפוך.
מנצפח, כאילו, בסדר...
לא.
דווקא בסדר של מנצפח. למה?
איפה?
בתיקן השבת הציפי גורנטיה, זה תפריש ודיורי.
כן.
ואז נקרא בחרו אז מסיני נצטרו
ציבורי פה, עולה קרוי. זה בטח משהו מהותי, כן, נכון.
זה סדר כזה.
כן.
מן מי הכי עליון הכי סתומה?
טוב, אפשר להגיד זה דרשות עכשיו, כן.
מן מי הכי קו?
מן מי הכי
קו? לא, הוא אמר
לך שכל עוד יותר גדולה מה...
כן, הוא אמר פה שסתום זה הכי, זה לא?
לא יודע. פה פשטה, פשטה פרקי דרבי אליעזר שזה היה תלויות לפי הסדר, זה היה תלויות כמנפץ. נכון, גם מצד הסדר של הגאולה וכו'. טוב, פה זה שאלה מעניינת. אומר המהר"ל, המנצפח זה עולם חדש. יש שתי יצירות אלוהיות. הוא ברא שתי עולמות. הוא ברא עולם כזה ועולם ברא אחר. עולם אחד, אומר פה, מביא ספר יצירה, 22 אותיות ברא עולם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, 22 אותיות, לא צריך יותר מזה. מה הרעיון המוזר הזה של אות סופית? שואל כל ילד שלומד בכיתה א', או שהוא לא שואל, כי הוא קצת תמים, ומה שלימדו אותו, לימדו אותו. אבל אם הוא היה חושב, הוא אמר, אמרה, למה צריך קו סופית? למה כשהג' בסוף מילה נשארת ג' וכשהקו סמלה, צריך להיות קו סופית? בשביל מה הם קצו את זה? מי המוזר שהמציא את הרעיון המסתבך הזה? בשביל מה להמציא עוד חמש אותיות? זה ממש חסר כל טעם. בסדר? ברור שבכף בית אותיות בראת העולם, אף אחד לא צריך יותר מזה.
הוא מגיע לברה מגילה, הוא
לומד
שמיכל לא היה אותיות סופיות.
כן, אנחנו לא יודע, כן. אז בכלל, זה דבר מאוד מאוד מוזר, העובדה שצריכים שני מים. מלא אם היה לזה ביטוי אחר. בסדר? אבל אין לזה שום ביטוי אחר, אומרים את אותו דבר, מה אכפתכם לרשום מים רגילה או מים סופית? הוא אמר, לי נחינם, אתם צודקים לגמרי. ב-22 אותיות בראת העולם ותו לא. לא צריך יותר מזה. העולם עומד, העולם מתבטא, העולם מסודר, העולם, הכל בסדר. עד תף. אז מה רצה הקדוש ברוך הוא? הוא ברא עוד עולם. עוד עולם אלוהי נברא מראשית, שלא נחשוב שהקדוש ברוך הוא עכשיו לא יצר את כל המציאות השלמה הזאת, הכל מופיע. זה חמש אותיות, אומר אמרת, זה חמש האותיות הפשוטות. הפשוט הוא הנבדל, הפשוט הוא הגאולה. ממש הוא מקביל פה במילים שלו למילים שהשתמש בשם הוויה. הוא אומר, דבר שהוא מורכב, כל אחד משעבד בשני. אבל לעומת זה דבר שהוא פשוט, הוא הבן חורין, אין בו שיעבוד. זה מה שהוא אמר ממש בפרק הקודם, כשהוא ביטא את שם הוויה, הוא אמר, זה עניין הגאולה, הניגל עומד בעצמו, המשועבד תולה בזולתו. הניגל אינו נכנס תחת רשות אחר, כך הוא אומר פה מפורש, שזה עניין הפשיטות. ואת נראה לי שממש אברהם רוצה להקביל עכשיו, את הפקוד פקדתי בשני ההסברים, לשם הוויה ולשם אהיה. שם אהיה מורה על כך שאנחנו יוצאים לדרך, מתחילים את הגאולה. שם הוויה מורה על העולם שאליו אנחנו שואפים, העולם השלם, העולם המסודר כפי שאלוהים יכול להעמיד אותו על תילו, ואכן יעמיד אותו ביום מן הימים על תילו, כשכל הסוד הזה ייחשף והשם יתגלה בצורה מוחלטת, השם ימלוך לעולם ועד. אבל הדברים הללו מתבררים עכשיו את שני הדברים של הפקידה. פרקי דרב לזר חושף בפנינו יצירה של עולם חדש. חמש אותיות הולכות וחושפות, וכשכל החמש אותיות הללו יחשפו במילואם, אז נגיע לגאולה הסופית. אין עוד מדרגה אחרי, אומר המסיים אמר על בסוף הפרק. היא נצחית. זה כבר יהיה, שחשיפה של כל החמש אותיות הללו, תהיה חשיפה נצחית שלמה, אז השם אחד ושמו אחד, אז תהיה המציאות השלמה. כרגע אנחנו עוד לא שם, אנחנו מתקדמים עוד שלב מאוד 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 משמעותי, בדרך ליצירת העולם החדש. זה קצת מסביר לנו, אז שאלנו בפרק אף ב', מישהו פה שאל תוך כדי השיעור, מה, גם איוב ראה עולם חדש, גם נוח ראה עולם חדש, זה עוד לא, זה הכוונה שלבים של התקדמות בחשיפת המציאות המתחבאת כאן מאחורי העולם, מאחורי העולם שלנו, מאחורי העולם הנגלה, יש עולם נסתר, שצריך ללכת ולחשף, וביציאת מצרים אנחנו רואים עוד שלב גדול בחשיפתו, בסדר, זה הופעת הפה הזאת, שבו נגאלו ישראל ממצרים, שזה עוד פשוטה, פשוט, זה דבר שאיננו מורכב, בדיוק כמו שהוא אמר בסוף פרק קפה על השמות האלוהים, כי יכול שזה יותר פשוט.
כל הדברים האלו דיבר על אהיה. פשוט הוא דיבר על אהיה, הוא לא דיבר על
יתקבע. כן, אבל נראה לי ששם הוא דווקא דיבר על אהיה בסוף הפרק, לא מצד האהיה, אלא מצד מה שמתחבא. בסדר? הפשיטות האלוהית שמתחבאת מאחורי הדברים. אז לכן ככל שהדבר הוא יותר פשוט, כך זה יותר במעלה. אז לכן אומר, יש פה דברים עליונים מן העולם הזה הגשמי והמורכב. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אחיזה בזה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא יצר בעולם את האותיות הללו הסופיות, את האותיות הפשוטות הללו, ובתוכן גם את המם המיוחדת הזאת, אז זה אותיות שמלוות אותנו בתוך המציאות, שמורות לנו על כך, שכמו ששם הוויה מלווה אותנו, שאנחנו יום יבוא וילך ויחשף בפנינו כל הטוב הגדול הזה, לכן הן מופיעות בסדר של האותיות אחרי הטף. אחרי שיגמר כל עניינו של העולם הזה הגשמי, אחרי הטף, אז אפשר יהיה ללכת ולהתחיל לחשוף את האותיות הסופיות, האותיות הפשוטות, האותיות המיוחדות שמידות על עולם חדש שהולך ונרכב לפנינו. כבר אברהם התחיל את הגילוי הזה, אבל זה גילוי ראשוני, ואחריו יצחק ויעקב, וכאן בפה הזה יש עוד קפיצת מדרגה משמעותית, פקוד פקד, פה ממש זה מדובר, כן, אצל אברהם זה לא מדובר, זה שנאמר לך לך מארצך, אז זה לא מדובר כשיח, כאות, כסימן, אלא אנחנו רק החכמי עולם יודעים שיש פה איזשהו תזוזה קטנה בתוך המציאות, שעכשיו זה שאברום אבינו עוזב שם ונבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, זה התקדמות במציאות. אותו דבר, אפילו יותר חלש מזה, יצחק אבינו נגעל מפלישתים, לא הרגשנו שיש איזו צרה עצומה לכל המציאות, אבל יש פה עוד איזה רווח והצלה, יצחק הולך לבנות את ביתו בשיטה המיוחדת שלו ולהוסיף את זה, וכן שיעקב ניצל מיד עשיו, שישראל נגאלים במצרים, יש פה ממש תזוזה שמשפיעה על המציאות העולמית. ברמה הרעל, אבל יש עוד אות אחריה מתחבאת, זה הצדי, הצדיק הפשוטה היא עוד יותר במעלה, אליה עוד לא הגענו. אני חושב רק פה רמוז, הפער בין הפה לצדיק, והוא כן משמעותי, אולי נראה כמה קורות בדבר הזה, ביחס לגאולת מצרים. כי בפה כתוב פקוד פקדתי, זאת אומרת, מהקדוש ברוך הוא. השם אומר למשה, אני פקוד פקדתי, זאת אומרת, אני מלמעלה, פקוד פקדתי את המציאות התחתונה. בצדיק זה מובלט שזה הפוך במדרש. המדרש משתמש בפסוק, איש צמח שמו ומתחתיו יצמח. נכון? המושג לצמוח זה תנועה ממטה למעלה. הצמח הוא גדל מלמטה למעלה, הוא מחובר שורשו באדמה, והוא הולך ומתפתח למעלה. ואת נדמה לי שעומד כאן המערה למדרש, שהפקידה של יציאת מצרים היא פקידה שראשיתה בעליונים, כמו שמשה רבנו הופיע אלינו מעולם ניסה ונבדל וירד לתוך המציאות, והיא מלמעלה פועלת את המציאות התחתונה, ולא הפוך, ואילו הגאולה העתידה, יש איש צמח יצמח ומתחתיו יצמח, בסדר? איש צמח שמו, זאת אומרת הוא נקרא ככה צמח דוד, כי זה יהיה פעולה אחרת לגמרי, שתצטרך לפעול מתוך המציאות התחתונה. אני חושב שזה מסתדר לנו עם כמה דברים שראינו בפרקים הקודמים, כמו ארץ חמדה טובה ורחבה, שהגאולה היא תלך מהרחבות האלוהית, יכולה להופיע בתוך המציאות התחתונה, ועוד כמה רמדים שיש שם בכפגים בכף דלן. ברשותכם, אני אראה את זה רגע דרך פרק בנצח, בנצח פרק נון דלד. הרב שם מדבר על שלושה פרנסים עמדו לישראל, משה, אהרון ומרים. על שם הוא ממש מגדיר את מה זה משה, מה זה אהרון, וגם מה זה מרים, שזה היינו צריכים לעשות בפרק כף ג', אבל נשלים את זה עכשיו. שם בפרק כף ג' שמרה דיבר על חמשת הגואלים. אז הוא אומר ככה, הוא שואל למה היו ענני כבוד על ידי אהרון, והמן על ידי משה ודבר על ידי מרים. למה דווקא זה ככה? אז הוא אומר, משה רבנו, פרנס הדור ומנהיג הדור. אני אתם זוכרים את הפרנס, הסוגיה של הפרנסה ראינו פרק כף, ששם יתרו רוצה להיות פרנס כמו משה. נקרא המנהיג והמלך פרנס. לכך משה היה פרנס, ומלך ישראל בפרט, כמו שמתבהר, ראוי שיהיה מפרנס וזן את ישראל, ולכך המן פרנסה על ידי משה. אז משה רבנו מוריד את המן ממעלה למטה, הוא מפרנס את האומה הישראלית. ענני כבוד על ידי אהרון, כי על ידי אהרון החיבור של השם עם ישראל. כמו שנמצא בכל מקום כאשר נגלה שכינה בתחתונים, איך נגלה את השכינה בתחתונים על ידי ענני כבוד? וירד השם בעמוד ענן. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר כל הדרכים וענן כבד. בכל מקום שהגילוי שכינתו על ידי עמוד ענן, לכך ראוי שיהיה על ידי אהרון, שעל ידי אהרון חיבור השם ברך ישראל כמו שהתבהר. אז רואים שגם אהרון וגם משה, הם פועלים פעולה שמורידה ממעלה למטה. רק תכף נעמוד על זה, יש הבדל בין הפעולות שלהם. אבל משה מוריד מן, אהרון מוריד ענני כבוד, וירד השם. מרים זה הפוך. על ידי מרים היה הבאר, כי היה בישראל שהיו משתוקקים אל העילה, והשתוקקות הזה הוא השתוקקות התחתונים אל העליונים. הוא אומר, זה עניין הנקבה מול הזכר, לכך נתן להם הבאר, כי הבאר נובע ועולה ממטה למעלה, כדכתיב, עלי באר אנולה. הבאר הוא התעלות התחתונים. וכמו שהיה העניין יורד מלמעלה, כי העניין מתייחס אל השמיים, כך היה מורה הבאר על השתוקקות התחתונים למעלה. ולכך הבאר עולים תחתונים וכו' וכו' וכו'. אז אומר המערה, נדמה לי פה עיקרון יסודי, שמרים היא נזקקת, שם המערה שואל את זה למה אין מרים בגאולה עתידה. לא, נגיע לזה בזרת השם. אבל שם אומר המערה, מרים זה השתוקקות ממטה למעלה, ואילו משה ואהרון זו פעולה הפוכה ממעלה למטה. לכן נדמה לי שבפרקים שלנו מרים היא המקבילה של פרק כף א'. בפרק כף א', ההשתוקקות של הבאר הוא זכרה פרק י' ת'. שם כשהוא דיבר על משה הגיע לבאר, אז הוא דיבר על זה שהבאר משמנת את המים שעולים מלמטה, את ההשתוקקות של המציאות שרוצה גאולה. זה הופיע בשלמותו פרק א', שם כתוב שוישמע אלוהים נהגת ויזכו בני ישראל אל השם, כן? והקדוש ברוך הוא שומע, זוכר, רואה ויודע, וכל זה נובע כתוצאה מהעובדה שמרים יצרה מלמטה השתוקקות מאוד 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 גדולה, והאומה הישראלית זועקת אל אלוהיה ואלוהיה שומע אותה. כתוצאה מזה מופיעים משה ואהרון פרק ג' בתוך הגואלים החדשים, ואמרנו מה משה ואהרון מוסיפים על הגאולה שכבר הייתה לפניהם. משה ואהרון מוסיפים את התנועה האנכית, אמרנו. אברהם יצחק ויעקב, זה היה יותר החסד דין ורחמים מצד הצדדים, זה היה זבת חלב ודבש. משה ואהרון מוסיפים לאומה הישראלית, ופה הם נחשבים כגואל אחד תוך העניין, מה שהוא אמר בכמה מקומות, שמשה ואהרון זה חדה הוא, שמשה ואהרון ביחד שניהם מורידים ממעלה למטה. רק רואים שיש ביניהם הבדל, כי משה הוא נבדל מאיתנו, ואהרון הוא עסוק בחיבור עצמו. זאת אומרת, משה מוריד מן לישראל. זה לא חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין האומה הישראלית, אלא הקדוש ברוך הוא הוריד משהו לאומה הישראלית. אני יוצא מהאוהל ואני רואה מן, אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא שלח לי מן. לעומת זה, אהרון הוא ממש מוריד את הקדוש ברוך הוא לישראל לדבקות ולחיבור הגמור ביניהם. אנחנו מגדיר את זה, ענני כבוד ילדו אהרון, אהרון הוא חיבור של השם ישראל. כן, הענן יורד למטה בהר סיני, הענן יורד כדי להתגלות בכל מקום שבו יש שכינה, בסדר? וירד השם בעמוד ענן, השם יורד, גילוי שכינתו בתחתונים. זה המיוחדות שאהרון הכהן מוסיף למשה רבנו, אני צריך לדבר על זה בהמשך, כשהקדוש ברוך הוא יגיד למשה, ומשה יגיד לו אני לא רוצה את הגאולה, אז הוא יוסיף לו את אהרון. פה כבר זה נרמז בפרק הזה, מה עניינו של אהרון כתוספת למשה? בסדר, משה הוא נבדל, הוא עליון, הוא גדול, ואהרון עסוק בחיבור של המציאות התחתונה אל המציאות העליונה, ולמרים יש תפקיד אחר לגמרי. מרים זה יותר ההכנה לגאולה מאשר גאולה בעצמה. זה יצירת ההשתוקקות, יצירת התשתית וכו'. בהמשך המראה פה יסביר בנסח בהקשר הזה, שבגאולה האחרונה כבר התשתית מוכנה. כי כל הסמיכה היא מלמטה, אז לא צריך את מרים שתצמיח את הצמיכה הזאת, ולכן נספיק שמשיח ואליהו, ולא צריך שלושה גואלים. אבל בהקשר שלנו, מרים היא ההכנה, היא התשתית, היא יצירת התשתית הזאת לקראת הגאולה, ואחרי זה משה ואהרון מופיעים ומצטרפים לרשימת הגואלים. אז כמו שאמרנו בשרשרת הפרקים הראשונה, שפרק ט"ו זה הכנת המציאות לקבלת משה רבנו, ועד בפרק ט"ז משה רבנו נולד ומופיע בי"ז י"ט וכולי, אז כך בפרק א' בעצם זה הכנת התשתית להתקדמות עכשיו של הופעת שם השם, להופעת הגאולה השלמה, שזה בעיקר תפקידה של מרים כנראה, לייצר את השאיפה התחתונה הזאת מלמטה, ועל גבי זה יבואו הגואלים, שזה משה ואהרון. בסדר? רק השלמת קנה מתפארת, בתפארת, סביב החטא, המאבק עם קורח, אז שם, משה ואהרון הוא כמובן נושא, אז שם המהר"ל דורש את השמו של משה ואהרון דרך האותיות. אז הוא אומר ככה, שהשם אהרון מורכב מארבע אותיות, א', ה', ריש ונון. אז הוא אומר שריש, רגע, נון זה אות אמצעי באותיות העשיריות, נכון? נון זה האות החמישית באותיות העשיריות, והי בשם אהרון זה אות אמצעי באותיות היחידים, וריש הוא חצי אותיות, המאה והאמצע עומד בחצי הדבר, כן? הוא מדבר פה למה לא שין, ואלף זה בגלל שהוא היה הכהן הגדול, הוא כהן הראש של הכהנים. אבל נראה שבעיקר הוא רוצה להדגיש סביב הדבר הזה, שאהרון הוא נקודת האמצע, הוא נקודת החיבור. זה אני חושב מה שהוא רוצה להראות בשמו של אהרון הכהן. שאהרון הכהן, טוב, לא יודע איפה בדיוק הוא אומר את זה מפורש, לא זוכר עכשיו.
אז אהרן זה אותו דבר, זה בדיוק כהן, גם אותו דבר.
כן, אני באמת לחשוב בדרשה הזאת, למה אצל אהרן זה ככה, נכון?
תסרח הצילות.
אבל הוא מחבר, כן, כנראה שאהרן היה לא תפקיד לחבר, ולא הצליח בזה כל כך. אבל אהרון, זה, הוא נבחר מכל עם ישראל, הוא הבחירה, הוא נקודת האמצע, הוא נקודת החיבור המיוחדת הזאת, זה מסתדר אצלנו עם איך שהוא מעמיד, מה שקראנו עכשיו בנצח, שהאהרון זה נקודת החיבור. ומה זה במשה, הוא מסביר את זה קצת אחרת, הוא אומר שמשה, זה, הוא מן התחתונים ומן העליונים. ולכן הוא אומר, יש בו תאות שין. שין זה המדרגה האחרונה חוץ מן אחד, ותחסרו מעט מאלוהים. נכון, מה שחזל דורשים, שאלו ממתת שערי בינה, שער 50 לא השיג, אז אומר, לכן הוא לא יכול להיות שייך לאות תף, הוא שייך לאות שין, והאות מם זה האות האמצעית, בכל הסדר אלפה בטא, כולל העולם הנבדל, אז מם זה האמצע, והאות הוא אומר תמיד מהצד התחתון, הוא אומר, משה רבנו ואהרון הכהן, הם מחברים מעלה ומטה. רק אהרון הכהן, נראה שיותר נקודת האמצע כזאת מצד החיבור ממש, משה יותר מצד הופעת האלוהות העליונה על דבר הזה. זאת אומרת, אני קורא את זה יותר על הסדר. אז אני חושב רק יוצא לנו בתוך המהלך הגדול הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהולך ונחשף בפנינו מהי הגאולה. הולך ונחשף בפנינו מהי הגאולה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם בגאולת עמו ישראל? לאן אנחנו הולכים? הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את ישראל. זה לא תופיע עדיין הגאולה השלמה. זה מודגש בשני הפרקים. זה שם אייב, זה לא שם הוויה. זה האות פייב, זה עדיין לא האות צדיק. אם אתם זוכרים, בסוף פרק אף ג' הוא גם סיים ככה, עד נשארנו בשאלה קצת על ההגדרה הזאת. הגאולה הזאת תושיא אותנו מצרים, ואחר כך בארץ ישראל יש הנהגה אחרת, צריך דברים אחרים. אבל כן יופיע מול עינינו עכשיו, לפי זה, ישועה גדולה, הופעה גדולה של חירות, בסדר? יציאה מן השיעבוד, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתחיל לבנות את האילן משורשו. אמנם האילן הזה עדיין לא יופיע לפנינו בשיא הדרו ושלמותו, זה עדיין לא השלב הזה, אבל בהחלט שורש האילן הולך ונבנה וניצוק. יציאת מצרים היא תחילתו של הבניין הגדול הזה, שעד עכשיו בכלל לא היה בנוי, עד עכשיו היינו עסוקים ב-2000 שנות תוהו, והיינו עסוקים בבלבול האלוהי הגדול, ועכשיו אנחנו מתחילים להתקדם ולהתרומם למדרגות העליונות. אברהם יצחק ויעקב נתנו כבר את הזרעים, נתנו את הבסיס, ועכשיו מגיעים משה ואהרון, מצטרפים לישועה ולגאולה הגדולה הזאת, ולעתיד לבוא יהיו עוד שלבים בדבר הזה. מכאן, הקדוש ברוך הוא צריך לבוא לאותות, כן, זה גם הסדר של החומש, כמובן, זה גם מסתדר עכשיו, כי אמרנו שפקוד פקדתי זה ביחס לאותות, רק ראינו שני ביאורים בדבר הזה, האם האותות זה בשביל פקוד פקדתי, או פקוד פקדתי זה בשביל האותות, כן, תלוי לפי איזה שלב אנחנו במערל. אז בפרק כ"ז הוא מדבר על האותות, זה פרק קצר, בפרק כ"ח עוד יותר קצר, ממש קצרצר, זה המשה שלא מוכן לדבר, ואז אתה נוסיף לו את הארון, בפרק כ"ט זה כבר השיבה של משה למצרים, זה יעסוק בעיקר סביב החמור. נעשה שלושה פרקים בעזרת השם שבוע הבא, בסדר? אז זה המהלך, בעצם אנחנו לקראת סוף פרשת שמות. בפרק למד הוא עובר לפרשת ועירה. פרק למד זה עובר באמצע בין שמות לוועירה, אבל יוצא שמפרק י' ד' ועד תחילת פרק למד, אז המהר"ל עסק בפרשת שמות, ואז המהר"ל מגביר את הקצב, ועד פרק למד ד' כבר נגמור בעזרת השם את מכות מצרים. בסדר? אז שלושה פרקים, זה השם שבוע הבא.